ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
ויאמר אברהם אל עבדו זקן ביתו. מסבירים חז"ל שזקן זה לא מבחינת הגיל, אם כי באמת היה כבר גיל גבוה לאליעזר, אבל זה מבחינת זקן ויושב בישיבה. הוא תמיד חכם, הוא זקן ויושב בישיבה. המושל בכל אשר לו, שהוא מושל בכל התורה של רבו. אחר כך אליעזר אומר לאברהם, אולי לא תלך האישה אחריי. אומרים חז"ל, כתוב כאן אולי בליבר, תרמוס שהייתה לו בת בשם אולי, שהוא חשב שהיא תתאים ליצחק אבינו. וכנראה אם האיש כזה חושב שהיא מתאימה ליצחק, היו לו ודאי מעלות, שהיה אהבה מנה שתתחתן עם יצחק. ואברהם אבינו גם לא אמר שיש לה חסרונות, הוא רק ענה שאתה ארור ובני ברוך, ואין ארור מדבק וברוך. מה הפירוש? מה ההבדל בין ארור וברוך? כמדומני הפירוש הוא כך, ברוך זה כמו בריכה שמוציאה מתוך המים, יש לה כוח הצמיחה להצמיח לדברים, וארור זה מי שאין לו כוח להצמיח. מה שיש בו יש בו, אבל אין לו כוח להצמיח דברים, להוציא מתוכו דברים. אז אליעזר חסר לו הכוח הזה לחדש דברים. מה שהוא קיבל מאברהם, קיבל מאברהם. משה בכל אשר לו, כל תורה שהוא שמע מאברהם, הוא יודע לחזור עליה. אבל לומר משלו, להוציא משלו, זה אין לו הכוח הזה. יש בחז"ל דעות שונות מה יצא מאליעזר אחר כך. יש דעה שהוא היה מיחידי סגולה שנכנס בחיים לגן עדן, לא מת, אלא נכנס בחיים לגן עדן. ויש דעה שהוא אחר כך היה עוג מלך הבשן שנהרג על ידי משה רבנו כשישראל יצאו ממצרים. אז אולי לשתי הדעות הכוונה שבלי אברהם הוא לא יכול להמשיך, לא יכול להתפתח, הוא חסר לו כוח הצמיחה כמו שדיברנו. אז או שנכנס בחיים לגן עדן, כי כאן בעולם הזה כבר לא יכול לעשות ממה תפקיד, או שהתקלקל לגמרי ונהיה רשע, נהיה עוג מלך הבשן ונהרג על ידי משה רבנו. אבל קיום עצמאי לאליעזר כאליעזר, כפי שהיה בחיי אברהם, זה אין לו. אברהם אבינו רוצה שיצחק אבינו והאישה שלו יקרינו אור משלהם, שיהיה להם כוח הצמיחה, לא רק מה שקיבלו מאברהם. אנחנו מוצאים אחר כך, אחרי שאברהם אבינו נפטר, וישוב יצחק ויחפור את בארות המים אשר חפרו בימי אברהם אביו, ויסתמו פלישתים אחרי מות אברהם. אז הוא חוזר וחופר את בארות המים. בארות המים זה לא רק בארות כפשוטם, זה גם השפעות רוחניות של אברהם אבינו, לכן הפלישתים כל כך סתמו אותם, מפני שהם לא רצו את ההשפעה של אברהם. ויצחק חוזר וחופר את הבארות של אביו, ויקרא להם שמות כשמות אשר קרא להם אביו. אבל מיד אחרי זה התורה ממשיכה, ויחפור עבדי יצחק בנחל, וימצאו שם באר מים חיים, שיש גם חפירה עצמאית של יצחק, לא רק מה שהשאיר אבא, אלא הוא בעצמו חופר ומוצא דרכים חדשות בעבודת השם. הפלישתים מתנגדים, אבל בסוף הוא הרי זוכה שגם הפלישתים ישלימו עם זה. כי אתה הרחיב השם לנו ופרינו בארץ, והפלישתים באים לבקש לעשות שלום איתו. לכן אנחנו אומרים בתפילה גם כן, התורה אומרת אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, שיצחק ויעקב לא הסתפקו במה שקיבלו מאברהם, אלא כל אחד מהם חידש דרכים בעבודת השם. הדרך של יצחק זה אותו אלוקים, אבל יצחק עבד אותו בפנים חדשות, ויעקב אחר כך שוב בפנים חדשות. יש התגלות שהתגלה על ידי אברהם, ויש ההתגלות על ידי יצחק, ויש ההתגלות על ידי יעקב. זה כוח הצמיחה שאברהם רצה שיהיה. אילו היה אליעזר, אז לא היה דבר כזה. אחרי שאברהם אבינו נזף באליעזר, אתה ארור ובני ברוך, ואין ארור מדבק בברוך, אליעזר הולך להביא אישה לאברהם, ליצחק, והוא מתפלל אל השם, וקדוש ברוך הוא מקבל את התפילה שלו. תפילה רצינית צריכה לבוא מעומקא דליבא. תפילה רצינית זה לא רק למענע את השפתיים, לומר מילים, אלא שהיא תבוא באמת מהרגשת הלב, מרצון של הלב. כאן נראה שאליעזר מתפלל מעומק הלב למען יצחק אבינו. כאן גדלות של אליעזר, נגד הרצון של עצמו. הרי הוא בעצם רוצה שיצחק יתחתן עם אולי, אבל אברהם אמר לו לא, אז הוא אמר צריך ממשפחתי, אז הוא מתפלל מעומק הלב שהשם ישלח אישה ממשפחת אברהם. כאן נקודה חיובית מאוד של אליעזר, התפילה הזאת, מישהו מתפלל עבור יצחק אבינו. והתקיים בה אפילו תרם יקראו ואני אהנה, הוא תרם קילה לדבר, אז הנה רבקה יוצאת, מפני שהתפילה שלו הייתה כל כך טובה. וזה הוא מראה עד כמה הוא באמת עבד אברהם, הוא מתבטל לגמרי כלפי אברהם, מוותר על רצון עצמי ומקבל את הרצון של אברהם. בכל זאת, אחרי כל זה, חז"ל מותחים עליו ביקורת. חז"ל אומרים, כנען בידו מאזני מרמה לעשוק אהב. כנען זה אליעזר, הוא כנען, ארור כנען, בידו מאזני מרמה הוא שקל אם ביתו מתאימה ליצחק או לא, והמאזניים שלו הראו שהיא מתאימה ליצחק. אז השקילה שלו היא לא שקילה נכונה, זה מאזני מרמה, לעשוק אהב, רצה לעשוק את אהובו של עולם, את יצחק אבינו. זאת אומרת, שאם כל הגדלות לאליעזר, שהתגבר על עצמו, להתפלל מכל הלב למען יצחק אבינו, עדיין חז"ל מותחים עליו ביקורת. איך הייתה לו הווה אמינא כזאת, שהבת שלו מתאימה ליצחק? לא היה צריכה להיות לו מחשבה כזאת שהבת שלו מתאימה ליצחק. הוא לא רואה את המרחק הגדול בינו ובין הרב שלו אברהם אבינו. אותו דבר קורה גם להגר, היא לא רואה את המרחק הגדול בינה ובין הרב שלה ובין שרה אמנו. ותקל גבירתה בעיניה, חושבת שאני יותר חשובה משרה. שרה אין לה בן ולי יש בן. היא משווה את עצמה לשרה אמנו, עוד עולה על שרה לפי דעתה. וכך אליעזר לא רואה נכון את המרחק הגדול בין אברהם ויצחק ובינו, וחושב שהוא יכול לעמוד בשורה אחת עם אברהם ויצחק, יכול להיות מחות מאברהם ויצחק. באמת אמרו, ואולי יותר בדרך בדיחה, אמרו את זה שאיפה כתוב בתורה הדבר הזה של ידם, אולי לא תלך האישה אחרי. זה לא כתוב בהתחלה כשאברהם מצווה את אליעזר, אלא זה כתוב כשאליעזר מספר את הכל לבן ובטואל. למה שם זה כתוב? שבאמת אליעזר אחרי הנזיפה שאברהם הבין שהוא לא יכול להיות מחותן עם אברהם, אבל כשהוא רואה איזה מחותון עם אברהם באמת מקבל לבן ובטואל, אז הוא חושב, נו, אם אלה יכולים להיות מחותונים, אז גם אני יכול להיות מחותן, מה אני יותר גרוע מהם? אז אמרו גם דבר אחר, שבאמת אליעזר כבר יצא מכלל ארור לכלל ברוך, כי לבן אמר לו, בוא ברוך השם. אמנם זה לבן הארמי, אבל בכל זאת, אם התורה כתבה את הדברים, זה בעלי משקל. גם כשלבן אומר בו, ברוך השם, יש לזה משקל. אבל אחרי הכל, הוא לא זכה שביתו תהיה אשתו של יצחק אבינו, עם כל הברכה של לבן הארמי. הוא לא זכה עם כל ההשוואה שלו למחותונים של אברהם, בכל זאת הוא לא זוכר שבת שלו תהיה אישה יצחק אבינו. דמת שזה השוחד יעבר עיני פיכים, יש לו נגיעה הוא רואה את הבת שלו כמתאימה ליצחק אבינו, לא רואה את ההבדל במדרגות. אדם שמשוחד, לא קל לו להתגבר על השוחד. נגיעה של באדם יוצאת מאזני מרמה, המאזניים פה לא שוקלות נכון, המשקל לא בסדר. המחלוקת שהזכרנו קודם, אם בסוף הוא נהיה עוג מלך הבשן או נכנס בחיים לגנן, אולי המחלוקת היא עד איפה המאזניים האלה יטעו אותו. הם יטעו אותו עד כדי כך שאחרי מות אברהם הוא עוזב לגמרי את הדרך, או שלא עד כדי כך יטעו אותו, שגם אחרי מות אברהם הוא לא התקלקל, ולכן זוכה להיכנס בחיים לגן עדן. אבל כך הדין, בכל דין תורה צריך הדיין לדעת שאין לו שום נגיעות. בגמרא יש כמה מעשים על גדולי עולם שישבו לדון דין תורה וראו שיש להם איזושהי נגיעה קטנה, וכבר לא דנו את הדין הזה. מישהו בא והוריד אבק, הוריד נוצה מהבגד של הרב, אני כבר לא יכול לדון אותך. או דברים אחרים, הדברים הכי קטנים, כי מי שגדול יודע שגם נגיעה דקה יכולה לעוות את המשקל, ותן מאזני מרמה אחר כך. כמה וכמה מעשים כאלה בגמרא, שגדולי עולם פסלו את עצמם מלדון בגלל שראו שיש להם איזושהי נגיעה קטנה בדברים האלה. הדברים האלה הם נכונים לדיין. לעולם יראה דיין עצמו כאילו חרב מונחת לו בין יריחותיו, אמרו חז"ל. דיין צריך להרגיש כאילו יש לו חרב בין שתי הרגליים. למה בין הרגליים? שאם הוא ייתה קצת ימינה אז החרב תחתוך את הרגל השמאלית, אם ייתה קצת שמאלה החרב תחתוך את הרגל הימנית, שילך לגמרי בדרך הישרה בלי שום נטייה. אחרת הוא לא דיין, אם הוא לא רואה את עצמו כך הוא לא דיין. זה לכאורה פשט מה שמשה רבינו אומר לבני לוי אחרי חטא העגל, וכה אמר השם אלוקי ישראל, שימו איש חרבו על ירחו, עברו ושובו בשער לשער במחנה. למה משה צריך ללמד אותם איך לובשים חרב? ואם משה צריך ללמד את העם, את מה שהם לא לומדים מלחמה, זה היה צריך ללמד את קודם, המלחמה בעמלק, היה צריך ללמד את החיילים איך חוגרים חרב. הוא אומר להם את החרב הזאת לשים על הירכת, החרב בין הירכות, שאם הולכים לדון דיני נפשות, אז יראו כאילו חרב מונחת להם בין ירכותיהם, שלא ייתו לא ימינה ולא שמאלה. זה צריך מאוד שיקול. אז אומר את רב ישראל מסלנט, שזה נאמר לא רק לגבי דיין. למרות שהגמרא אומרת את זה לגבי דיין, אבל כל אדם הוא דיין, כל אדם יש לו הכרעות בחיים, שאלות מה נכון לעשות, מה לא נכון לעשות, ותמיד עלול היצר להכשיל אותו באיזו נגיעה, נטייה לצד זה או לצד אחר. אז כל אדם צריך לראות עצמו כשיש לו הכרעות בחיים, כאילו חרב מונחת לו בין ירחותיו, שיזהר לא למצוא לא ימינה לא שמאלה בהכרעות, לחפש רק את מידת האמת. מה שחזל אמרו על יוסף הצדיק, כשהיה לו הניסיון עם אשת פוטיפר, אז נראתה לו דמות יוקנו של אביו, והזהירה אותו שלא יתאה. אשת פוטיפר, מה פשוט נראתה לו דמות יוקנו של אביו? מספיר הרב דסלר, זכרונו לברכה, שהכוונה מידת האמת של יעקב אבינו. תיתן אמת ליעקב, מידת האמת זה המידה של יעקב אבינו. לא לנטות לא ימינה ולא שמאלה. כשיש את הבהירות של האמת, אז הוא פה לא ייקשל באשת פוטיפר. קודם היה מקום שייקשל. עם מידת האמת של יעקב הוא ניצל מזה. והאדם צריך את מידת האמת הזאת, שלא ייקשל. לפעמים העצה פשוט להתייעץ עם גברא רבא, לשאול תלמיד חכם גדול, לא להכריע לבד כשיש ניסיון, כי הוא נוגע בדבר, אבל אם אי אפשר לשאול תלמיד חכם גדול, אז לפחות ייקח את מידת האמת, לסלק כל נגיעה אישית שיש לו. לפני שהוא מחליט לצד זה או צד אחר. הצרה שאצלנו יש בדרך כלל באוזני מרמה, שגם זה אנחנו כבר מרמנים את עצמנו, שאני פוסק בלי שום נגיעות, אני עושה לשמה, אני צדיק גמור, לא יכול להיות שאני עושה שלא לשמה. יש לנו הנגיעות האלה. זה עבודה קשה להתגבר על הנגיעות. עושקים את אהובו של עולם, את עצמו, כשפוסקים לא נכון. יצא לסלק את הנגיעות, להגביר את יראת שמיים, להגביר את אהבת השם, שיוהב את הקדוש ברוך הוא יותר ממה שיצר העם מנסה לשכנע אותו לאהוב משהו אחר, להשיג איזה מטרות אחרות בחיים, אלא יבין שמטרתו בחיים היא לעבוד את השם, ללמוד תורה, להיות גדול בתורה ויראת שמיים, ולא מטרות אחרות יהיו נגד פנות, להגדיל את אהבת השם בתוכו, תירת השם בתוכו, זאת החרב שאפשר לשים בין ירחותיו, נתגבר על הנגיעות, שתהיה לו נגיעה, הנגיעה תהיה לעבוד את השם. חז"ל אמרו שהקדוש ברוך הוא, ביום הדין יש לו שתי אהבות בליבו, מצד אחד הקדוש ברוך הוא אוהב עמו ישראל, מצד שני הקדוש ברוך הוא מלך אוהב צדקה ומשפט. אז אהבת ישראל מנצחת את אהבת המשפט. אז חשבתי שלכן דיין קרוב פסול להיות דיין. למה? כי ממה נפשך? אם הוא ידון לפי מה שהוא אוהב את הקרוב שלו, אז הדין שלו לא דין, הוא מושפע מאהבת הקרוב. ואם אצלו אהבת המשפט תתגבר על אהבת הקרוב, אז הוא לא הולך בדרכי השם, שזה השם אהבת ישראל גוברת על אהבת המשפט. ולכן דיין פסול, קרוב פסול לדון. אבל מה לעשות, לפעמים מוכרחים לקבל הכרעות גם ביחס לקרובים. אז העצה להתגבר באהבת השם, להתגבר בחיפוש האמת, שאני מחפש רק אמת, רק רצון השם, לא רצון עצמי, לא מה שנדמה לי לטוב בעולם הזה, למה שטוב מבחינת עולם הבא, מבחינת חיי נצח, מה הטוב האמיתי. בעזרת השם, אם ייקח את המוזניים האלה, יש סיכוי, אולי, זה לא בטוח, אבל יש סיכוי אולי שיצליח לעבור את המבחן ולשקול במוזני צדק.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.